במדבר, י"ז, פסוק א'. וידבר השם אל משה לאמור. אמור אל אלעזר בן אהרון הכהן, וירם את המחתות מבין השרפה, ואת האש זרה הלאה, כי קדשו. את מחתות החטאים האלה בנפשותם, ועשו אותם ריקועי פחים ציפוי למזבח, כי יקריבום לפני השם ויקדשו, ויהיו לאות לבני ישראל. אז פה מה נאמר על אותם 250 איש מקטירי הקטורת, מקריבי הקטורת, שהם מצד אחד חטאים, מצד שני חטאים בנפשותם. מה זה להיות חוטא בנפש? דבר שלישי, שמחתותיהם קדשו, כי קדשו. וכן, רואים פה שיש יחס אמביוולנטי אל האנשים האלה, לעומת קורח, שהוא פסול מאוד, או דתן ואבירם, שהם רשעים גמורים. אנחנו רואים שאותם 250 איש נקראים חטאים בנפשותם. מסביר הנציב מוולוז'ין, שהם היו חטאים מצד הנפש. זאת אומרת שהייתה להם תשוקה, השתוקקות נפשית של דבקות. ולכן חרה להם על זה שרק הכהן הגדול נכנס אל קודש הקודשים להקטיר. הם רצו אף הם להיות שותפים לדבר הזה. ומתו. עכשיו נשאלת השאלה, האם זה שהם מתו מהווה הרתעה כלפי הנטייה הזאת? התשובה היא לא. להפך, כלומר, האדם מוכן למות ולו רק יזכה לדבקות אלוהית. אם הוא נשרף על ידי אש שיוצאת מאת השם, אחלה שבאחלה. זאת אומרת, האדם לא יוותר על הדבקות המיסטית בגלל שהוא מת, אדרבה, אולי אפילו ייתן על ידי כך ערך עצמי למוות. מובן? מכאן הסכנה. כדי להבין את זה, יש בפרשת ויתחנן, בספר דברים, בפרק ד', פסוק, לא סליחה, בפרק ה', פסוק כף א', נדמה לי. כמה? ניסיתי, נראה אם זה ילך. או שזה כן, או שזה לא. אתה יכול לקחת לעצמך, הנה פה יש לי. יש לי פה ספר דברים, פרק ה, וואו, בינגו, יצא. מה? לא טוב, למה?
זה עדיף לקבל את האיסורים של הדפדף.
האיסורים של הדפדף, טוב, בסדר. פרק ה, פסוק כף א', אולי נקרא פסוק לפני זה, פסוק כף. ויהי, כשומעכם את הקול מתוך החושך, וההר בוער באש. ותקרבון אליי כל ראשי שבטיכם וזקניכם, ותאמרו, הן, הראנו השם אלוהינו את כבודו ואת גודלו. מה? ואת ידו החזקה? לא. מצטער. ניסית, בסדר. הן הראנו השם אלוהינו את כבודו ואת גודלו, ואת קולו שמענו מתוך האש. אז זה מחזה נהדר. היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם וחי. ועתה למה נמות? עכשיו ננסה להבין. מה הם חשבו לפני זה, ומה התברר להם מאז? לפני כן הם חשבו שכדי להיפגש עם אלוהים צריך למות. ואז לפני כן הם חשבו שהמוות הוא דבר שכדאי לעבור אותו. כדאי למות. הרי זה דבר, זה רגע אחד, ואתה נפגש עם מי שאמר והיה העולם, לא שווה? כדאי. אבל היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם וחי.
אז מה שווה המוות?
ואתה למה נמות? מובן? כלומר, המוות הפך להיות מיותר. ולכן הם מבקשים ממשה מה שהם מבקשים. זאת אומרת שהנטייה הטבעית של האדם היא קודם כל למות, האדם האמיתי. האדם שרוצה דבקות. כן, כמו שבעצם שמר, החיים והמוות נתתי לפניך. מה אומרת התורה? ובחרת? בחיים. סימן שאלמלא ההנחיה של התורה לא היית בוחר ככה. החיים והמוות נתתי לפניך, ובחרת, באופן טבעי הייתי בוחר במוות. כל מי שיש לו מודעות לחיים הנשמתיים שלו. אלא מה? אומרים לו, ובחרת בחיים. כן, מה אתה אומר? אתה צודק, בסדר, אתה צודק. לא שיש הערצה לאפיסה, אבל יש הערצה לדבקות. ומאחר והדבקות מזוהה אצל כל המיסטיקאים שבעולם עם המוות, לכן כדאי למות. אבל זה מה שנקרא, איך אומר, שהמיסטיקה היא מסוכנת לגוף. וכבר אמרו רבותינו במסכת אבות, לא מצאתי לגוף טוב מיסטיקה. נכון? זה כתוב במסכת אבות. נכון, זה כתוב במסכת אבות. נכון, לא מצאתי לגוף טוב מיסטיקה. אז אם כן, מיסטיקה, מיסטיקה זה מסוכן. עכשיו, אם ככה, מתחיל להיות מובן מה ההבדל, כן? כלומר, מדוע במיסטיקה הכללית מדברים על מוות בתור אידיאל, וביהדות על ההפך. המיסטיקה מדברת בדרך כלל על אורות. ופה מדובר בספר דברים על קולות. מה ההבדל בין אור לבין קול? את זה רואים וזה שומעים. זה נכון, זה אפילו הייתי אומר, זה חלק מן ההגדרה. זה נקרא בעברית טאוטולוגיה, מה שאמרת עכשיו. זה מה זה טאוטולוגיה? זה משפט שמגדיר את עצמו על ידי עצמו. למשל, אתה שואל, מה זה ספר? ספר זה ספר. כן? זה, כלומר, זה בעצם טאוטולוגיה, קוראים לזה. למה קוראים לזה טאוטולוגיה? כי זה אותו דבר. עכשיו, אז השאלה, אז אם ככה, מדוע, מה השורש של ההבדל? השורש של ההבדל הוא פשוט מאוד. בין הראייה לבין השמיעה. בין הקול לבין האור. אולי נסביר לי מה הכוונה. כשאני רואה אור, אני פוגש מציאות אימפרסונלית, כלומר מחוסרת אישיות. אני פוגש בעצם מה שהוא. כשאני שומע את הקול, אני פוגש מי שהוא. יש פה רצון. הגילוי של הרצון מופנה אל החיים. והיא כשומעכם את הקול מתוך החושך. לא והיא כאשר ראיתם את האור.
כשנשמע הקול של גלי ים, איזה רצון
נשמע? הקול של גלי הים איננו קול. הוא רעש. הקול... מה?
כשמדברים על
קול, זה דיבור. הרי מה שנקרא, הן הראינו השם אלוהינו את כבודו ואת גודלו, ואת קולו שמענו מתוך האש. אם אני רואה אור, בסופו של דבר אני נמשך אל האור, כמו שהזבובים נמשכים אל האש. אבל בעצם לא קיימתי דיאלוג עם אף אחד. בסופו של דבר נשארתי ביני לבין עצמי. מה שאין כן, כשאני שומע את הדיבור, יש לי כבר מפגש דרך גזיזת הציפורניים לפני שבת. מישהו אומר לי מה לעשות. רגע, יש פה שתי שאלות. האם, השואל קורא לעצמו בן אתונות, האם נכונה, הטענה, כי על פי הרב האלוהי, בספרו המורה, מעמד הר סיני היה מעמד נבואי יותר מאשר היסטורי. כלומר, בני אדם ראו את מה שראו בעת חלום. אני לא מבין את השאלה בכלל. וכי חלום איננו חלק מן ההיסטוריה? אי אפשר לכתוב בתאריך פלוני בשעה אלמונית חלמתי חלום? כל מה שמתרחש עם האדם הוא עובדה היסטורית, כולל החלומות שלו. שאלה הבאה, רגע, השואל קורא לעצמו לג, אבל אני כבר מיד מודיע לאנשי האינטרנט, אני לא רואה תחתית השאלה. אז כדאי לכם להרים את השאלה כדי שאוכל לענות אליה. שלום כבוד הרב, אחד, למה עונשם של קורח כעיר הנגב, זה כבר מאתמול. טוב, בכל זאת נקרא. למה עונשם של קורח כעיר הנידחת? שתיים, דעת האבן עזרא שהריב היה על עניין הבכורה, העברת העבודה מהלוויים, ולכן בלה אותם האדמה, כי נשמטה הארץ מתחת רגלי הוויכוח, כי עשיו הוא הבכור והוא הנבחר. טוב, קודם כל הביאה שאלה, למה עונשו של קורח כעירה נידחת? כי זה חמור, אז לכן עונשו כעירה נידחת. שתיים, דעת האבן עזרא שהריב היה על עניין הבכורה. טוב, בסדר, אפשר, כן.
בהתגלות יש שיתוף של שניהם או
שזה? האם בהתגלות יש שיתוף גם של אור וגם של קול? כתוב, והיה כשומעכם את הקול מתוך החושך, זה קול, וההר בוער באש, ואת אומרו, הנראינו השם אלוהינו את כבודו ואת גודלו, ודבריו שמענו. שלום כבוד הרב, הדימוי הוא של הנפש יוצאת, אז מה ההבדל בין זה למיטה ממש? תודה רבה. אני לא יודע אם יש הבדל, באופן מהותי, אין הבדל בין מיטה לבין עליית הנשמה. לכן בבוקר, כשאנחנו מתעוררים, אנחנו אומרים מודה אני, שחזרת בי נשמתי. מה אתה רוצה?
אלה של רצון לבוא, זה לא מה שהרגישו את הקדוש ברוך הוא.
אני לא הבנתי את השאלה שלך.
עכשיו?
לא הבנתי.
הקנייה
לדבק בו
למות,
המעט
לפגוש.
כן, נכון.
מי מבטיח שהרגישו?
מי מבטיח שהם פוגשים את השם? שהם מתים?
כן.
לפי זיכוך נפשם?
אפשר?
לפי מידת זיכוך נפשם? מידת זיכוך נפשם. כן.
שאלה שנייה, מה עדיף? לשמוע או לראות? אנחנו רואים בזוהר, כך זה.
אתה שואל, שאלה יפה, מה יותר טוב, לשמוע או לראות? שהרי בזוהר אנחנו רואים את החזה, ואילו בתלמוד אתה שמע. אז אם כן יש עליונות של הראייה על פני השמיעה, אז מה אני מקשקש פה שהשמיעה יותר טובה? עד כאן שאלתך? שובה, שני מיני ראייה הם, יש ראייה שטחית שהיא מסתירה את השמיעה, ויש ראייה עליונה שבאה אחרי השמיעה, כך שהסולם בנוי מג' שליבות, שמיעה, ראייה, שמיעה. סליחה, ראייה, שמיעה, ראייה. בסדר? יש עין תחתונה, יש עין עליונה. אז מה עושים בהתגלות? נשאבים אל האור או נעצרים לשמוע את הכל? זה בדיוק השאלה. פעם סיפר לי בחור שהגיע ממנזר בתאילנד. יש לנו הסכמים סודיים בין מכון מאיר לבין המנזרים התאילנדים. אנחנו שולחים להם את העובדים התאילנדים, והם מחזירים אלינו את החבר'ה שלנו. כלומר, יש איזה הסכמי חילופים. כן. אז אולי נסביר לכם קצת מה קורה במנזרים בתאילנד. מה? אני יכול לדבר. יש ב... העבודה היא כדלהלן. מי שגדל בחברה בודיסטית משחר תל ילדותו, אז הוא יודע שכדי לזכות להערה צריך להתאמץ הרבה זמן. לא עושים את זה בחפלאפ. אבל אם הוא ישראלי שבין גמר הסיירת לבין התחלת הסמסטר יש לו רק חודשיים, הרי זה מה שקורה, נכון? זה חלק מהמסלול של בני טובים במדינת ישראל. אתה גומר את השירות, עוד שישה חודשים הסמסטר מתחיל, מה אתה עושה בינתיים? מטייל. אתה צריך לזכות להערה אינסטנט, אז מסדרים לך תוך זמן קצר הערה. מה אתה עושה? שלושה שבועות. ג' שבועות אתה נמצא במנזר, חי חיי שלווה ורוחניות ושלום. אוכל אוכל צמחוני כמובן. ואחרי שלושה שבועות יש לך ג' ימים שבהם אתה בבידוד מוחלט, לא מדבר עם אדם. והיא ביום השלישי ביות הבוקר, הנפש יוצאת מן הגוף. ואז אתה זוכה להערה. עכשיו, השאלה היא, מה זה עושה לך? אתה זוכה להערה הזאת. ונגמרת ההערה, איפה אתה? חוזר. לא, חוזר לכאן. אז שאלתי אנשים שהיו שם, מה ההשתוקקות שלך, למה אתה משתוקק אחרי שאתה מסיים את המעמד הזה? אומר, ההשתוקקות היא לחזור לזה כמה שיותר, עד אשר לא תשוב יותר. כלומר, בעצם זה מוות מתוק. בערבית, kill me softly. זאת אומרת, צריך שהדבר הזה ילך לאט לאט. עד שבאמת יש איזה מין התעיינות, התאפסות וכדומה.
זה נקרא ויפאסנה.
מה?
נקרא ויפאסנה.
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 ועושים איזה עשר, עשרה ימים.
עשרה ימים.
זה משהו אחר.
סדנה שתיקה. יש מסלולים. כן, יש מסלולים. כלומר, העיקר לצאת בסוף מהקרמה. זה כל העניין. ויוצא לפי זה שיש פה מידה של ייאוש. כלומר, אין אפשרות להיפגש עם האלוהות בעולם הזה. לומר את האמת, אין אפשרות גם להיפגש עם האלוהות בעולם הבא. כי באמת יש שם התעיינות, התאפסות. ואין עם מי להיפגש. ובגלל שהכל עובר דרך האור ולא דרך הקול. לעומת זה כתוב ככה, והיא כשומעכם את הקול מתוך החושך. מה זה החושך? היעדר, הריק. ומה יצא מן היעדר והריק הזה? יצא קול. והקול מה הוא אומר? איך להכין קפה בשבת. אתם מבינים את ההפרש העצום? בסופו של דבר זה מסתכם במפגש חי, ובחרת בחיים. כלומר, אפשר להיפגש במהלך החיים עם האלוהות. כן, רגע, שלום. כבוד הרב, אז שלום כבוד הרב. הרב ענה שדין קורח כעיר הנידחת, היות וזה חמור. אבל למה דווקא עיר הנידחת? שהרי קורח לא עבד עבודה זרה. תשובה, וכי אי אפשר להשתמש באותו עונש למספר עבירות? טוב, בבקשה, שאל. כן. למשל, אתה רואה, בנבואה יש מדרגות. המדרגה העליונה ביותר של הנבואה נקראת חזון. כן? חזון ישעיהו. זאת אומרת שיש ראייה עליונה. יש גם פסוק כזה, ראה אני אנוכי נותן לפניכם. אבל כל ישראל, כשהם מדברים על אמונתם, אומרים שמע ישראל ולא ראה ישראל. מתחילים מהשמיעה, עד כדי סגירת העיניים, כדי לא לראות. בסדר? כי הראייה מטעה, לפחות בהתחלה. מעניין מאוד שהיה גוי אחד שכתב ספר בשם מטאפיזיקה. בתחילת המטאפיזיקה, בפרק הראשון, בפסקה הראשונה, הוא מסביר. זה שהאדם נועד להשכיל, זה מתברר לנו מתוך ההנאה המרובה שמסופקת לנו על ידי ראיית העיניים. עד כאן דברי אריסטו. שימו למה אריסטו אומר בעצם. שהראייה זה החוש היפה ביותר שיש. מדוע? אני מבין מתוך דבר, בגלל שהוא מספק את מקסימום האינפורמציה בכמה שפחות מאמץ וזמן. לכן,
כשאתה שומע בן אדם את הדברים שהוא רוצה להגיד לך, זה יותר טוב, זה פחות טוב מאשר שאתה רואה אותו?
כשאני שומע מישהו, אני צריך סבלנות. אני צריך לשמוע את תחילת המשפט, את אמצע המשפט ואת סוף המשפט. דבר שהוא אפילו נדיר בכיתה הזאת. אז אם כך, אתה רואה שהשמיעה מהווה קושי מסוים, כן? אני גם צריך לדמיין, כלומר, נגיד אני שומע איזושהי סימפוניה, ואני צריך לתאר לעצמי, מתוך חיבור כל התווים השונים הנשמעים, כל הצלילים, מה בעצם התמונה שמשודרת דרך הקול הזה. זאת אומרת שבדרך כלל, הקול הוא בנחיתות לעומת המראה. וזה בדיוק מה שאומר אריסטו, שלכן יש עדיפות של הראייה על פני השמיעה. אלא שאנחנו תלמידי משה יודעים שהראייה מטעה. הראייה היא שטחית, היא יוצרת את האפשרות לשמוע. לכן אנחנו תחילה סוגרים את העיניים ואומרים שמה. עד שבסוף מגיעים גם לראייה עליונה, עין בעין יראו בשוב השם ציון. כן, דבר.
בתהליך
טוב, בסדר.
והסוף של זה, אם אתה לוקח מראש רק את הסוף, אתה בעצם נכשל, ואז אתה עולה בעצם מה שהגויים בעצם.
נאמר ככה.
מה שהמיסטיקאים אומרים. ולכן לא שמעתי עדיין פתרון, בעצם איך אני מכיל את שניהם ביחד.
לא, יש מידה שנקראת מידת הקדושה.
כן.
מידת הקדושה מלמדת שיש אפשרות לקדש את הגוף.
כן.
יש הבדל בזה בין התלמוד לבין הזוהר.
כן.
התלמוד תורת הנגלה, זוהר תורת הסוד. בתלמוד נאמר שתורה נקראת תושייה, כן, כתוב בספר משלי, לי תושייה, לי עצה ותושייה, אני בינה, לי גבורה. מה זה תושייה? זה כוח, נכון? התלמוד אומר בדיוק כפור, למה נקראת תושייה? שמתשת ומתששת כוחו של אדם. אם האדם לומד תורה, גמור, כפי שראינו עם ריש לקיש וכו'. הזוהר מספר שפעם אחת היה תלמיד חכם שהלך בדרך עם אישה זקנה ועם ילד, והיו צריכים לעבור את הנהר, המעבורת לא הגיעה. אז הוא אמר, אין בעיה, אני אקח אתכם על הכתפיים שלי, אני אשחה, אני אעבור את הנהר. אמרו לו, זה לא יכול להיות, אתה הרי תלמיד חכם ותורה מתשת כוחו של אדם. אמר, אני יודע, לקח אותם ועבר. מה זה אומר? שזה ההבדל בין תלמיד חכם של הגמרא לתלמיד חכם של הזוהר. תלמיד חכם של הגמרא תורה מתשת, אבל אחרי שיפנים, אדרבה, היא מכפילה את כוחותיו. אז רגע, אז איך הלכות הכנת קפה בשבת מקדמות אותי לשמיעת הקול ולמפגש עם האור? ומתי נפגשים עם כל אחד, פה או שם? אומר הכתוב, ואתם מדבקים בשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. מה זה? הרב צבי דהיום מסביר ככה. כשמדברים איתי על דברים כאלה, אני חושב שלא מדברים איתי. לכן אומר הכתוב, ואתם. איתי דיברת? בטח אתה לא מבקש ממני משהו קשה. לא, ואתם מדבקים. וואו, דבקים? אז בטח, דבקות במטרה, דבקות ברב, דבקות בלא יודע מה. לא, ואתם מדבקים בשם אלוהיכם. מה? ממני מבקשים דבקות בשם? בטח אחרי המוות. לא, חיים. זה רק יחידי סגולה מגיעים לזה. לא, כולכם. בטח שאני אהיה זקן. היום. בסדר? מהו? רגע. רגע, יש פה. אין מה לעשות. הם עוקפים. כן. מהו להשתעבה בגופה דמלכה? זה באור? זה ביטוי בזוהר, כן, להשתעבה בגופה דמלכה. האם זה באור? אפשר לומר.
פירוש המילה להשתעבה.
להשתעבה משון להישאב.
להשתעבה,
אימא. כן, מה אתה?
לא הבנתי בדיוק שההבדלים בסוגמת בין הכוח שדובר על הגמרא לבין הזוהר, לא
ירדתי לעומק. בגמרא אומרים לך, אתה דבק, אתה סתם אדם, דבק בעולם הזה. אתה נפגש עם תוכן עליון, זה גומר אותך. זה כמו אדם שהרבה זמן לא התעמל. אז אומרים לו, אתה צריך לעשות קצת כושר. הולך למכון כושר, מרים כמה משקולות, גמור עוד יותר. ומה זה, מה שאתה מבטחתם? קצת סבלנות. כלומר, אתה נפגשת עם תוכן שאתה לא רגיל בו. אבל אתה מתחכם של הזוהר, הוא חודר אל הפנימיות של הדברים, יש לו שייכות עצמית אל הדברים. לכן, משם הוא שואב כוחות המחיים, תחיית המתים ממש, את כוחות גופו.
זה מסתר ונגלה קצת.
נכון. שלום כבוד הרב. ראייה שווה חוכמה, שמיעה של דיבור שווה רצון, לפי הרב שליטה. כן, נכון, בדיוק. השואל קורא לעצמו חסיד הרב. טוב, בסדר, אוקיי, טוב. אז עכשיו, אני רואה שאנחנו לא נתקדם בטקסט היום. כן, מה אתה רוצה?
יש לחזור לדבר
מה שאריסטו אומר זה שנכון, הראייה מספקת לי מידע מיידי, אבל שטחי. למשל, אם אני רואה שתפוח נופל מן העץ, אני קוראים לי אייזיק ניוטון, אני רואה שהתפוח נופל מהעץ, מה אני מסיק? חוקי הגרביטציה. אבל אני לא מבין מה הכוונה של החוקים האלה, מפני מה התפוחים נופלים מן העץ. אני רק יודע שהם נופלים, אני לא יודע למה הם נופלים.
אני
צריך להקשיב למי שברא את התפוח הזה, למי שקבע שהתפוח נופל, אתה נכון. בסדר? נאמר ככה, הפילוסופים יש להם שאלות. איפה הם מחפשים את התשובות? אצל עצמם. לכאורה, אם יש לך שאלות על העולם, תשאל את מי שברא את העולם. למה הם לא מדברים איתו?
כן,
לא, לא בגלל שלא רואים אותו, בגלל שהוא לא מדבר. אין לו מה לומר. לכן אני נשאר ביני לבין עצמי. בסדר? זה בעצם ייאוש מן האהבה, אם לדייק. כי האהבה זה תמיד בין שניים. ואין עם מי לדבר, אני נשאר עם עצמי. זה בעצם אפשר לומר, אם אתה מעמיק בדבר הזה, שהפילוסופיה היא סוג של פגם הברית. שאין אהבה, אלא בינו לבין עצמו. כן. בבקשה, דבר.
תמונה שווה אלף
מילים. תמונה שווה אלף מילים. זה נכון. זה נכון. כן. מה זה פגם הברית? שהאדם מתייאש מן האהבה. מעדיף במקום האהבה את החזרה אל הנקודה העצמית שלו, אל עצמו בלבד. כן. בבקשה, עוד משהו? טוב, כן, דבר. כלומר, אותם אנשים שחוו מוות קליני, הם ראו גם אור וגם שמעו קול. בסדר? הלאה. אפשר להמשיך? אז אני חוזר פה אל השרופים, כן? השרופים שלנו כאן, שהאנשים האלה הם חטאים בנפשותם. פסוק ג', כן? את מחטות החטאים האלה בנפשותם, ועשו אותם ריקועי פחים. ציפוי למזבח. חטאים
בנפשותם, מה
הסברנו? שחטאים בנפשותם, שיש להם השתוקקות מיסטית אל המוות. לא האידאליזציה של המוות, אבל השתוקקות אל הדבקות האלוהית. ומתוך כך היו גם מוכנים למות. כן, הרבה פעמים אנשים שואלים אותי, תגיד, מה ההבדל בין למות על קידוש השם לבין המתפוצצים בחגורת נפץ? האם יש דמיון או שוני בין שתי התופעות? תשובה, שתי התופעות האלה הן שונות לחלוטין זו מזו. מי שמת על קידוש השם מקריב את החיים שלו. אלה שמתפוצצים שם, הם מקריבים את המוות שלהם. זה משהו אחר לגמרי. כי יש שם איזה מין, איך לומר, הרצה חולנית. אל המוות. זה קוראים לזה מורבידיזם בפסיכולוגיה. כן. מה מיוחד בלראות את הקולות? וכל העם רואים את הקולות. למה לא שומעים את הקולות? אם השמיעה היא המפגש עם המישהו. יעיין כבודו בפירושו של רבי אברהם אבן עזרא על הפסוק הזה. שיש מה שנקרא החוש המשותף שנתגלה אז אצל בני ישראל. הלאה. את מחטות החטאים האלה בנפשותם ועשו אותם ריקועי פחים, ציפוי למזבח. מה פירוש המילה ציפוי?
חיצוני.
זה חיצוני. מאיזה שורש זה בא? צפה. צפה זה משהו במראה העיניים. נכון?
כן.
זה חסר להם שמיעה. כי הקריבו לפני השם והקדשו, ויהיו לאות לבני ישראל, ויקח אל עזר הכהן. אבל בכל זה מצטרף אל המזבח, כלומר יש פה משהו קדוש. ויקח אל עזר הכהן את מחתות הנחושת אשר הקריבו הסירופים, וירקעו ציפוי למזבח. אגב, למזבח כבר היה ציפוי נחושת או לא? היה, נכון? אז מה עשו? יותר עבה, זה טוב. זיכרון לבני ישראל, למען 250 מחתות. אתם יודעים כמה נחושת זה? נגיד שכל מחתה שוקלת, נגיד. מחתה? זה סוג של יאה, יאה מאורך, שבתוכו שמים גחלים וקטורת. כלומר, על גבי הגחלים אתה שופך את אבקת הקטורת, ואז זה נשרף ומעלה אשן. מעלה אשן וריח.
אבל היה שתי מזבחות.
היו שני מזבחות, נכון? אז מה?
נו,
אז מה? מה? על איזה מהם מדובר? בוא תגיד אתה בעצמך. תגיד בעצמך. יש מחתות נחושת, ואלעזר עושה אותם ריקוי פחים למזבח. אתה שואל האם זה למזבח של נחושת או של זהב? נו, מה אתה אומר? למה להוזיל את ערכו של המזבח הפנימי, שהוא כבר עשוי מזהב? נכון? למען אשר לא יקרב איש זר, אשר לא מזרע אהרון הוא. זו סברה, נכון. נכון. להקטיר קטורת לפני השם, ולא יהיה כקורח וכעדתו, כאשר דיבר השם ביד משה, לא. וירק עום, נו אז מה? מי ריקיה? מי ריקע? אתה שואל? מי שמרקע? הוא זה שהרים את המחתות. טוב. פסוק וב. פסוק וב הוא תוצאה מאוד מעניינת של כל הסיפור הזה. וילונו כל עדת בני ישראל ממחורת על משה ועל אהרון למור, אתם המיתם את עם השם. הם לא רשעים אגב, הם חטאים, זה משהו אחר. אבל אתם המיתם את עם השם. הרי הם הכירו את אותם 250 איש, ידעו שהם אנשים צדיקים. והיא בהיקהל העדה על משה ועל אהרון, ויפנו אל אוהל מועד, והנה חיסה הוא הענן, וירא כבוד השם, ויבוא משה ואהרון אל פני אוהל מועד. וידבר השם אל משה לאמור, הרומו מתוך העדה הזאת, ואכלה אותם כרגע, ויפלו על פניהם. זה מתחיל להיות קלאסי. ויאמר משה אל אהרון, קח את המחתה ותן עליה אש מעל המזבח ושים כתורת והולך מהרה אל העדה וכפר עליהם, כי יצא קצף מלפני השם יחל הנגף. ויקח אהרון כאשר דיבר משה וירוץ אל תוך הקהל, והנה החל הנגף בעם, ויתן את הכתורת ויכפר על העם, ויעמוד בין המתים ובין החיים, ותעצר המגפה. והיו המתים במגפה 14,700 מלבד המתים על דבר כוח, וישוב אהרון אל משה אל פתח אוהל מועד, והמגפה נעצרה. מה זה הסיפור הזה? קח את הקטורת. קודם כל זה קטסטרופה מה שהתרחש שם. 14,000 מתים ככה שעק כמו כלום. זה נורא, תחשבו על זה. במלחמה אחת אצלנו, מה היו עושים מזה? כל הממשלות היו נופלות. אבל מה זה הסיפור הזה שמשה עוצר את המגפה על ידי קטורת? מאיפה משה יודע? אז הוא, יש מדרש שאומר שכשמשה עלה לרקיע לקבל את התורה, אז המלאכים התווכחו איתו וכו', ובסוף הם הסכימו איתו. לא רק הם הסכימו איתו, נתנו לו גם מתנות. ואיזה מתנה נתן לו מלאך המוות? נתן לו רצפט נגד המוות, הנה, קח את הקטורת. זה שם איזה סוד כזה. טוב, נשאלת השאלה מה המשמעות שמלאך המוות נותן את הקטורת. מה זה הקטורת? ממה היא עשויה? 11 סמנים. והם, הנה, הצורי, והציבורן, והחלבנה והלבונה. עכשיו, החלבנה, כידוע, זה נותן ריח רע. נכון? מה? מה זה קצת? אבל זה נותן ריח רע, בשביל מה לשרף את זה?
זה לתת למלאך המוות שחלק שלו.
לא. כשאתה מצרף את זה לבשמים האחרים, גם הוא נותן ריח טוב. כלומר, חלבנה לבדה נותנת ריח רע, בצירופה...
זה לא שאתה נותן ריח טוב, זה השאר... מקים את הריח של
החלבנה. לא, 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 זה לא שהשאר מקהה את הריח של החלבנה. אלא החלבנה בעצמה נותנת ריח טוב כשהיא מצורפת לאחרים. אז יש אינטראקציה כזו. יש הרבה פעמים חומרים כאלה שלבדם נותנים ריח רע, בצירופה נותנים ריח טוב. רגע, רגע, אני, לפני שאני ממשיך, צריך בוא להתייחס לשתי השאלות. למה דווקא מנחושת? מה הקשר בין המתכת? נחושת לידידנו הנחש, לא יודע, מי אמר שיש קשר. שלום כבוד הרב, למה את מחתות של נדב ואביהו לא צורפו למזבח? לא יודע. אז איפה היינו? כן, כן, הקטורת. כלומר, יש בקטורת אפשרות של עילוי השלילי, כן? החלבנה זה כמו מוות, אבל המוות מצטרף, בהצטרפו הוא מקבל ערך חיובי. ולכן גם אפשר לומר שכל פעם שיש טענה רעה מצד העם, שמחייבת אותו מיטה, אם רואים את הטענה הזאת בתוך המכלול של חיי הנפש, בתוך המכלול של השאלות, אז יש לה שאלה משמעות. ולכן, אומר משה לאהרון, זה הכוון, זה מה שהוא קיבל ממלאך המוות. אם עכשיו יש טענה שמחייבת את הציבור הזה מיטה, מהר קח את הקטורת, כי הקטורת היא בעצמה מצביעה על זה שגם לחלבנה יש מקום. וזה מחיה את המתים, או עוצר את המוות על כל פנים. בסדר? הקטורת היא הראיה שהמוות איננו דבר רע באופן מוחלט. שהרי החלבנה, שהיא דבר רע, בהצטרפה את דברים אחרים, יש לה גם כן מקום. נכון? כמו כן, כשאתה שומע בעולם איזו דעה מטופשת, אפיקורסות נוראה, אתה צריך לומר, לשאול את עצמך, מה נעשה עם האפיקורסות הזאת? אם נבודד אותה כשלעצמה, היא מעלה ריח רע מאוד. אבל אם אתה מצרף אותה אל מכלול הדעות, פתאום יש לה משמעות. בסדר? כלומר, דעה שהיא רעה מצד עצמה, בהצטרפה אל מכלול הדעות, יש לה מקום. ולכן, כאשר נשמע דעתם של העם שאמרה, אתם עמיתם את עם השם, שזו טענה נוראה נגד משה ואהרון, מה עושה, וזה מחייב את העמיתה, משה אומר לאהרון, קח את הקטורת. כמו שהקטורת מצרפת את החלבנה, בוא נצרף גם את עינתם. אוקיי? ולכן, מכוח זה, המגפה נעצרה. כן, בבקשה.
מה זה?
לכאורה, אסור להקטיר קטורת מחוץ למקדש. מה זה הסיפור הזה? לקחת קטורת ולצאת מחוץ למקדש? ודאי, זו הוראת שעה. נכון? עכשיו, שימו לב שיש פה הבדל בין דברי משה לבין מה שאהרון עשה. בפסוק י' א' כתוב כך, קח את המחתה, אני מדבר איתך, כן? שיהיה לך ברור. קח את המחתה, ותן עליה אש מעל המזבח, ושים כתורת. כל השלב הזה הוא שלב רגוע. קח את המחתה, תן עליה אש, ושים כתורת. זה רגוע. והולך מהרה אל העדה, ואז תלך מהר, נכון? עכשיו, זאת אומרת שמשה הוא ציווה שהפעולה הראשונה תיעשה ברגיעה, ואחר כך ההליכה תהיה מהירה. מה עשה אהרון? ויקח אהרון כאשר דיבר משה, וירוץ אל תוך הקהל. זאת אומרת, שמתי התערב האש עם הקטורת? תוך כדי ריצה. כלומר, הוא שם בתוך המחתה את הגחלים, ליד זה את הקטורת, לא חיכה עד שזה יוקטר, אלא מיד רץ. למה? כי אין עניין לעשות הקטרה בפנים. אלא הוא רצה יותר מזה, שזה יעשה תוך כדי הפעולה של ההצלה, שהיא מותרת מפני פיקוח נפש, אז אין עניין לעשות הקטרה שאיננה חלק מהסדר. אלא רק תוך כדי הריצה, כיוון שזה ממילא בשביל הצלת נפשות מותר. כן.
משה ידע את זה.
אז למה משה ציווה אחרת? אז אני לא זוכר, יש הסבר של הנציב מוולוז'ין שם, עיין שם, לא זוכר מה ההסבר. כן.
זה מיוחס לזה שמשה אמר לאהרון, תלך מהר ורץ?
כן, כן, בדיוק. שלום כבוד הרב, נחש ונחושת, אומרים שבארס של הנחש יש מרכיב של נחושת. וואלה. לא יודע, לא בדקתי. כן.
זה כוח שנתן.
תודה. מה אתה?
זה כוח שניתן למדים, או שזה גם
נבואה
לכאורה,
כן, הוראת שעה, יש לי עליה הוראת שעה, זה לא, לא נולדנו אתמול.
זה כוח שניתן לו?
זה, יש הרבה סיבות להוראת שעה, יש, הוראת שעה זה משהו רחב, זה לא רק המנהיג, כן. למה צריך שזה יהיה ציורי כל כך? בוא נגיד לך משהו. יש שני כוחות עיקריים ששולטים בנפש האדם, השכל והדמיון. כאשר האדם נשלט על ידי השכל, אין חטא. כשאדם נשלט על ידי הדמיון, יש חטא. אז איך מוצאים אדם שנפל לתוך הדמיון הרע? על ידי איזה כוח? על ידי דמיון אלטרנטיבי. כי השכל לא יכול להתמודד עם הדמיון. אבל דמיון מול דמיון זה יכול לעבוד. לכן הפעולה של אהרון היא פעולה ציורית. לכן משה פונה דווקא לאהרון ולא אל עצמו. למה שמשה לא ירוץ? הלאה. פסוק...
אהרון
הוא פועל בדרך הדמיון. ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת. תרגום לעברית מודרנית של כבוד ותפארת. דאווינים. זאת אומרת, לא באמת, עושה רושם. כלומר, אני ראיתי אנשים שאומרים, שמע, הרב הזה, וואלה, רב גדול, גדול. איך אתה יודע שהוא רב גדול? איך הוא לבוש? ראית? וואה, זה רב גדול זה. כן? כמו שנאמר בספר איוב, תולה ארץ על גלימה. פסוק תת זין. כן, מה
זה?
לעומת זה, משה לא היה לבוש בבגדי כהונה. כזה, לטווק, כן. מה?
אני לא מבין, אבל מתו 14,000 איש מהעם.
כן.
למה אהרון רץ? זאת אומרת,
כדי שלא ימותו יותר.
מגיפה זה משהו דרגתי, למה הוא לא... כדי זה כשהיה אלף? 14,000 זה המון...
הלך מהר, מה אפשר לעשות? הוא לא חיכה שימותו 14,000. שלום כבוד הרב. אז מה התיקון לפילוסופיה? שאלת הרמב״ם. טוב, פסוק ט"ז. וידבר השם אל משה לאמור. דבר אל בני ישראל וקח מאיתם מטה מטה לבית אב. מעת כל נשיאיהם לבית אבותם 12 מטות איש את שמו תכתוב על מטהו. ואת שם אהרון תכתוב על מטה לוי, כי מטה אחד לראש בית אבותם, והנחתם באוהל מועד לפני העדות אשר יבעד לכם שמה. והיה האיש אשר יבחר בו מטה הוא יפרח, והשיקותי מעלי את תלונות בני ישראל אשר הם מלינים עליכם. וידבר משה את בני ישראל, ויתנו אליו כל נשיאיהם, מטה לנשיא אחד, מטה לנשיא אחד לבית אבותם, 12 מטות. ומטה אהרון בתוך מטותם, וינח משה את המטות לפני השם באוהל העדות, ויהי ממחרת, ויבוא משה אל אוהל העדות, והנה, פר... מה? מתי זה אוהל מועד? מתי זה אוהל העדות? אוהל מועד זה מלשון ועד, להיפגש, ונועדתי לך שם. עדות זה מלשון חיבה, אהבה. לא, וזה על שם הלוחות שבתוך הארון, ארון העדות. הארון יש בתוכו עדות, ונתת אל הארון את העדות אשר אתן אליך. אז עדות זה מלשון קשר של אהבה, מה שאין כן מועד זה מפגש. מובן? אז עכשיו, אז כשמשה רוצה לדבר זה אוהל מועד, כשהוא רוצה להיפגש מפגש שאין בו דיבור, זה עדות. מובן? פה אין דיבור. הוא שם את המטות. וינח משה את המטות לפני השם, בוא אל העדות. ויהי ממחרת, ויבוא משה לו אל העדות, והנה, פרח מטה אהרון לבית לוי. ויוצא פרח, ויצץ ציץ, ויגמול שקדים. ויוצא משה את כל המטות מלפני השם, אל כל בני ישראל, ויראו, ויקחו איש מטהו. ויאמר השם אל משה, השב את מטה אהרון לפני העדות למשמרת לאות לבני מרי, ותחל תלונותם מעלי ולא ימותו. ויעש משה כאשר ציווה השם אותו כן עשה. שאלה, איפה המטה הזה היום?
אולי במרתפים של הוותיקן.
אתה אומר במרתפים של הוותיקן? למה?
שם
נמצאים
כלי המקדש,
אולי גם זה שם. כלי המקדש לא יכול להיות שזה הגיע למרתפים של הוותיקן, מסיבה פשוטה. אהרון, אהרון הברית, מתי נגנז? בימי יאשיהו מלך יהודה. בסדר? בימי יאשיהו מלך יהודה, עוד לא הגיעו הרומאים לארץ. מי החריב את המקדש? הבבלים. לא הרומאים. המקדש הראשון. הבבלים. אז, ובימי בית שני לא היה ארון הברית. כשהגיעו הרומאים למקדש, לא מצאו שום ארון, שום כלום. נכון?
ארון הברית לא היה, שאר הדברים.
אתה אומר, ארון הברית לא היה, אבל המתה כן היה. כן? אבל המתה צריך להיות ליד ארון העדות. ברור שכשגנזו את ארון הברית, גנזו יחד עם זה את המתה. וצנצנת המן. נכון? אז זה נמצא איפה שהארון נמצא. איפה הארון נמצא? זה סוד גדול. טוב. יש פה שתי שאלות. החלבנה בתוך הסממנים הופכת לחיובית. מה החיוב בהאשמת משה ואהרון במות עם השם? מה שיקרה מיד אחר כך, המשמרת מסביב למקדש. שאלה הבאה, אהרון גלגול של אדם הראשון, כתורת מוקטרת בהטבת הנרות בתחילת העולם ובעלאת הנרות בהקרבת נשמת העולם בקץ הימים, וכל מה שנשאר מהעולם הוא רק ריח טוב של המעשים הטובים והרע נשכח. יפה, ציורי, פיוטי, יפה, תודה. שירי, לא יודע, שלום כבוד הרב, דברי רש"י שמשה בודה מליבו משמע שמלאך המוות נאחז בדברי קורח. דברי רש"י שמשה בודה מליבו? למה? רגע. לא יודע איפה. טוב, ייתכן כי הרמב״ם מתעלם מהפרשה הנוכחית המציינת את סגולת הקטורת, שכן בפירושו לקטורת הוא מציין רק את החלק הטכני. נתינת ריח טוב באותו בית מטבחיים קדוש הקרוי מקדש. הוא לא מתעלם, שם זה לא אותו נושא, שם הוא מדבר על טעמי המצוות, על הקביעות. אז באמת באופן קבוע, הטעם הגלוי של הקטורת זה כדי לתת ריח טוב, נו מה הבעיה? מתוך זה אתה קושר את כל מה שיש לקשור למהות הריח. כן. אני כן.
מודה רב שתי שאלות.
כן.
שונה, למה דרך מטות עושים את כל להראות שאהרון הוא הפרעון המדרך מטות? שאלה
שנייה, לשם מה כל הסיפור הזה של המטות
בכללו?
כנגד איזה טענה של עם ישראל עושים
את הדבר הזה?
הם
כנגד זה?
אתה שואל שתי שאלות. א', למה כל הבירור נעשה דרך מטות? ב', למה בכלל צריך את הבירור הזה? כנגד איזו טענה של עם ישראל? תשובה, המטה בימי קדם ציין שלטון. אצל המצרים הקדומים, ראית פעם את המומיות, את הציורים של הפרעונים או הפסלים של פרעונים קדומים? יש להם תמיד איזה מטה כזה, שני מטות ככה ביד, נכון? אז המטה היה ביטוי לשלטון, לא כמו בימינו שהשלטון מתואר על ידי כתר או דברים כאלה.
או הרסר
מה?
הרסר מחזיק מקל.
כן, אז זה שריד מצרי קדום. בסדר?
הפירמידות, גם הרס"ר מתזז את כל החיילים
שם. הרס"ר מתזז את החיילים מסביב לפירמידה. כן. עכשיו, לגבי הטענה, איזה טענה של בני ישראל? זה הטענה על בחירת שבט לוי. בסדר? אבל לא על אתם עמיתם את עם השם. התשובה על אתם עמיתם את עם השם תבוא אחר כך. יש פה שאלה. אבל יש עדות של רב מלוב שראה במרתפי הוותיקן ומת יום אחרי. שאלה מה הוא ראה? הוא ראה את ארון הברית, ראה את המנורה, מה הוא ראה שם?
כלי המקדש.
איזה כלים הוא ראה? אני לא יודע. ויש גם הסיפור של הרב הרמן על יהודי שחרש בהר הזיתים וגילה משהו. יש גם ספר של, איך קראו לו, סטפן צווייג, המנורה הקבורה. גם כן. בסדר, סיפורים, סיפורים, סיפורים. לך תדע. אני לא יודע גם מי זה הרב מילוב, אני לא יודע מה הוא ראה. כל הדברים האלה זה שמועות על גבי שמועות. לא יודע, לא כלום.
הרב כנראה יהיה יותר ממשית, כי
עכשיו
אנחנו שומעים ולא
מאמינים. אני יודע. אמרו, ראו, לא ראו. מה יש בוותיקן? לא יודע.
זה כתוב, לא?
מה?
רוצים שם, יש משהו.
מה?
תנא. נכנס וראה חלק
מהכלים. כתוב על אחד התנאים שורה ברומי. כן, שורה ברומי את הפרוכת. זה מה שכתוב שורה. שורה ברומי את הפרוכת.
לקח גם משהו,
לא? לא. ויש גם בקשת של טיטוס. אז רואים שם חלק מכלי המקדש. כן, אבל איך תדע איפה זה נמצא היום? הרי רומא נשדדה כמה פעמים מאז. כן. רש"י על פסוק י"ג, משמע שמלאך המוות נאחז בדברי קורח שמשה בודה מליבו על כך שאהרון נבחר ולא למשה מלוכה. בוא נבדוק, י"ג אתה אומר, פסוק י"ג, ויעמוד בין המתים, אחז את המלאך והעמידו על קורחו. אמר לו המלאך, הנח לי לעשות שליחותי. אמר לו, משה ציווני לעקב על ידך. אמר לו, אני שלוחו של מקום ואתה שלוחו של משה? אמר לו, אין משה אומר כלום מליבו אלא מפי הגבורה. אם אין אתה מאמין, הרי הקדוש ברוך הוא ומשה אל פתח או אל מועד, בו עמי ושאל. וזה שנאמר, וישב אהרון אל משה. יפה. יפה. זאת אומרת, הוא שלח את אהרון כדי להתמודד עם מלאך המוות, כי מלאך המוות טוען כמו קורח. אז הוא רוצה, אז יכול לפתה את אהרון. לכן צריך דווקא שאהרון יישלח כדי להשיב על טענת קורח. יפה. הרי, לא, זה גאוני מה שכתוב כאן. אהרון נשלח עם הכתורת לעצור את המגפה, כדי שהוא יתווכח עם מלאך המוות. מלאך המוות אומר לו, אני שליחו של הקדוש ברוך הוא. מה, אתה שליחו של משה? מה זה משה ומת הקדוש ברוך הוא? אומר לו אהרון, משה עושה מפי השם. אתה לא מאמין, בוא נשאל, כן? כמו שכתוב, אם אתה לא מאמין, שאל את ברוך הוא וברוך שם. עכשיו, השאלה, אז יוצא לפי זה, שמלאך המוות מנסה לפתות את אהרון, בטענה של קורח. קורח הייתה לו טענה נגד אהרון, אבל גם נגד משה. אז עכשיו, מה עושה אהרון? צריך להתמודד בשאלה הזאת בעצמה. נכון, קורח לא בסדר כלפי אהרון, אבל אולי משה לא בסדר כלפי אהרון. לכן שלח דווקא את אהרון כדי שיתמודד. יפה?
זה כנגד מידה, נכון?
זה מזכיר משהו אחר על בעל שם טוב. שהבעל שם טוב ראה בחלומו את שבתאי צבי. ככה מסופר. וששבתאי צבי ניסה למשוך אותו אליו והוא דחה אותו. כן? זאת אומרת, מה הסיפור הזה רוצה לומר? מה החסידים רוצים לומר בסיפור הזה? שהחסידות הייתה התגברות על השבתאות. כלומר, דווקא כמו שהיה מקום להגיד שיש חיבור, דווקא שם נעשה פירוד. כן? אז יש משהו, מעין זה גם פה. טוב.
מה זה בשביל
דבר? בין?
בין השנים.
זה הבדל עצום, זה רשע וזה צדיק.
לא, בשנים, כאילו,
זה קצת לפני, כן. ויאמר השם אל אהרון, אני קורא כאן, פסוק כף זין, סליחה, כף זין. מה?
יש משמעות לשקדים ולא
לתפוזים
או
תפוחים
או כל דבר אחר?
מדוע שקדים ולא תפוזים או תפוחים? מה זה שקד? זה הפרי הראשון שיוצא. כן? שוקד אני על דברי לעשותו. הדבר הראשון, וזה בא לומר שהאהרון נבחר בתור ראשית, כן, לפי המהר"ל מפראג, שהראשית הוא הנבחר תמיד. אכן זה שקד, ויגמול שקדים. פסוק כף זין, ויאמרו בני ישראל אל משה לאמור, הן גבענו, עבדנו, כולנו עבדנו, כל הקרב הקרב אל משכן השם ימות, האם תמנו לקבוע. זה בעצם ההמשך של הטענה של אתם המיתם את עם השם. כלומר, אתם יצרתם מוקד של קדושה כל כך גדול בעם ישראל, דיינו, המשכן, שהדבר הזה מהווה סכנת נפשות. מרוב השתוקקות לדבקות, אנשים ילכו כמו זבובים אל האש להישרף במקדש. מה נעשה כדי למנוע את הדבר הזה? זה המשך של הטענה הקודמת.
לא, באמצע של הסיפור של זה. זה לפעמים צריך להיות קודם. גורמים את
הטענות,
ואז
זה
סיפור של
המקל. למה זה בסדר הזה?
זה יכול להיות הכל באמצע.
אני לא יודע. ויאמר השם אל אהרון, אתה ובניך ובית אביך איתך, תישאו את אבון המקדש, ואתה ובניך איתך, תישאו את אבון כהונתכם. וגם את אחיך מתלוי, שבית אביך הקרב איתך, וילבו עליך וישרתוך, ואתה ובניך איתך לפני אוהל מועד, ושמרו משמרתך ומשמרת כל האוהל, אך אל כלי הקודש של המזבח לא יקרבו ולא ימותו, גם הם גם אתם, ונלבו עליך ושמרו את משמרת אוהל מועד בכל עבודת האוהל, וזר לא יקרב עליכם, ושמרת את משמרת הקודש ואת משמרת המזבח, ולא יהיה עוד קצף על בני ישראל. זאת אומרת שיש כאן פתרון לבעיה, יש מצוות שמירת מקדש. ואני, הנה לקחתי את אחיכם הלוויים מתור בני ישראל, לכם מתנה, נתונים לשם לעבוד את עבודת אוהל מועד, ואתה ובניך איתך תשמרו את כהונתכם בכל דבר המזבח ולמובאת לפרוכת ועבדתם, עבודת מתנה ייתן את כהונתכם, והזר הקרב יומת. עד כאן.